טוב, תקציר הפרקים הקודמים. דיברנו על רוב דאיתא קמן ורוב דלאיתא קמן. דיברנו על השאלה למה רוב בבית דין זה רוב דאיתא קמן. לפחות לפי ההסבר של החינוך, שהרוב בבית דין מבוסס על זה שרוב הסיכויים שהרוב צודק, שזה בפשטות רוב דלאיתא קמן. אז הסברתי, אני חוזר על זה כי אנחנו נצטרך את זה גם להמשך. הסברתי שלמעשה רוב הסיכויים שהרוב בבית דין צודק, זה אמנם לכאורה רוב דלאיתא קמן, כי מדובר על איזה חוק טבע, איך שהעולם מתנהל, ולא על התקבצות מקרית, כמו בחנויות בעיר. במקרה פה יש 9 חנויות מול אחת, אבל אין שום... זה לא בטבע העולם שככה יקרה. לכן התחושה היא שזה אמור להיות רוב דלאיתא קמן. אלא מאי? בבית דין, ברוב בבית דין, אין לנו למעשה דרך לייצר את הרוב הזה. זאת אומרת, בדרך כלל את הרוב דלאיתא קמן אנחנו מייצרים על ידי הכללה ממדגם. עושים מדגם, רואים כמה אנשים יולדות ל9, כמה ל7, מתוך אנשים שאני מכיר, אני מניח שזה מדגם מייצג, ואז אני עושה הכללה על בסיס מדגם, וקובע התנהלות של העולם. כן, מה דרך ההתנהלות של העולם? במקרה של רוב בבית דין, אין לי דרך לעשות את זה. כן, ממש עניין הדיומה. אין לי, כן, זה דורו. אין לי בעצם דרך לעשות את זה, כי אין לי אפשרות לבדוק האם באמת הרוב צדק או לא. כל מה שאני יכול זה לראות את הראיות, ויכול להיות שאני עצמי צודק או טועה, בדיוק כמו הדיינים. אין לי דרך בלתי תלויה כדי לבדוק האם הרוב באמת צדק או לא. לכן אין לי אפשרות לייצר מדגם שעליו אני יודע את האמת, ומה שנשאר לי זה רק לעשות הכללה לשאר המקרים. גם על המדגם עצמו אין לי שום דרך לדעת את האמת, ובמובן הזה זה דומה בדיוק לרוב של חנויות. כי גם ברוב של חנויות אין לי באמת דרך לדעת שאם יש 9 חנויות כשרות ואחת חנות טרפה, אז הסיכוי הוא 9 עשיריות, כן, 0.9 או 90% לזה שהחתיכה הזאת קשרה. אני מניח מתוך היגיון, מתוך סימטריה בין החנויות, אבל אין לי דרך להוציא את זה מתוך תצפית, ובטח לא הכללה של מדגם, אלא זה פשוט היגיון. אם יש 10 חנויות, 9 מתוכן קשרות, אז אני מניח ש-90% שהחתיכה הזאת קשרה. אני כמובן מניח שההתפלגות היא אחידה בין כל החנויות, אבל זה הכל הנחה שהיא תוצאה של היגיון. מסכים להיגיון הזה, אבל זה לא תוצאה של תצפית ולא של הכללה ממדגם, זה לא מדע הדבר הזה. זה לא מדע, זאת הנחה אפריורית, אין לו שום קשר לתצפיות.
גם הכללה ממדגם זה היגיון.
מה?
גם הכללה ממדגם זה היגיון.
לא, נכון.
אתה מניח שהמדגם הוא מייצג.
נכון, תמיד יש איזושהי הנחה שהמדגם מייצג, אבל עדיין יש פה בסיס תצפיתי. אתה רואה, במדגם זה מתנהל ככה, אתה צודק שהמעבר מהמדגם למכלול, יש פה איזושהי הנחה נוספת. ברור, אין צעד מחשבתי בעולם שלא מבוסס על איזושהי הנחה שאני מביא מהבית. כן, זה ברור, אפילו התצפית הישירה, יש הנחה שהעיניים שלי לא מתעתעות בי. ברור, אבל אני חושב שבסופו של דבר, האמון שלנו במדע, הוא אמון גבוה שלי, כל אחד יחליט לעצמו, בגלל שהוא מבוסס על תצפית. נכון, תמיד יכול להיות שהמדגם שבו צפית הוא לא מייצג. ולכן ודאי שנכנסת פה איזושהי הנחה. אבל זה לא אותו דבר כמו משהו שהוא כל כולו פשוט הסברה שלי. אין לו שום בסיס תצפיתי. אף אחד לא יכול לבדוק מה באמת ההסתברות של חתיכת בשר כזאת. אין דרך לנהל ניסוי כזה, כן, לערוך ניסוי כזה ולבדוק האם באמת הסיכוי הוא 90%.
למה אתה לא יכול לבדוק כמה חנות זו מוכרת בשר וכמה חנות זו מוכרת וכו' וכו'?
לא, אני נניח שהחנויות מוכרות פחות או יותר אותו דבר. הזכרתי שהפוסקים דנים בשאלה מה קורה אם יש חנות שמוכרת יותר בשר, חנות גדולה, סופר, אוקיי? וחנויות אחרות הן חנויות קטנות. אז זה מחלוקת בפוסקים. יש פוסקים שטוענים שהולכים לפי מספר החתיכות, יש פוסקים שטוענים שכל החנויות באותו מעמד, אבל בוא נניח לצורך הפשטות שמדובר באותם חנויות.
אז בהנחה שכל חנות מוכרת את אותה כמות, אז זה ש-90% שהבשר היא קשרה, זה מתמטיקה, זה לא היגיון, זה לא הנחה, זה פשוט 2 פלוס 2.
לא, מה פתאום? מה זאת אומרת? למה אתה מניח שההתפלגות היא אחידה?
כי אמרנו שהכמות...
כמות, אבל זה לא אומר התפלגות. למשל, יכול להיות שבחנות אחת, הצרכנים שלה הם נוטים יותר לאבד דברים. או השקיות באותה חנות נקראות יותר בקלות, ולכן החתיכות נופלות שם. עכשיו, עוד פעם, אני מניח שלא, אבל זאת הנחה. אין פה שום דבר תצפיתי. אני לא יכול לאשר את זה, אני לא יכול לעשות ניסוי שיבדוק את זה, אין לי שום דרך לעשות את זה. זה פשוט היגיון נטו. ועוד פעם אני אומר, ההיגיון מקובל עליי. לא שאני חולק על ההיגיון הזה.
כן, אני מבין, אני רק לא מבין איפה ההיגיון נכנס. אני רואה רק מתמטיקה פה.
מה פתאום?
בהנחה שכל חנות מוכרת אותה כמות,
כן.
אז 1 פלוס 1 שווה 2.
עד כאן הכל נכון. אבל לא נכון שהסיכוי למצוא חתיכת בשר כשרה הוא 90%. 1 ועוד 1 שווה 2 זה נכון. כיוון שהוא משפט אמיתי, אז אפילו אם הרי שקרית הגרירה היא נכונה. אבל זה לא. הסיכוי למצוא חתיכת בשר כשרה הוא לא 90%. מה זאת אומרת? לא. זה בכלל לא סיכוי. זה בכלל סטטיסטיקה. סתם, כשאתה מדבר בשפה של הסתברות, בשפה של הסתברות, אתה צריך לצייר את מרחב המאורעות, להסביר מה ההתפלגות. כל זה לא קיים פה, זה פשוט ההיגיון שלי אומר ככה, וזה הכל. אין, זה לא סטטיסטיקה. הסטטיסטיקה זה בדרך כלל מבוסס על משהו, אני מכיר את העולם, אני עשיתי תצפית, אני עושה הכללה, אבל זה קשור איכשהו לתצפיות שלי בעולם. פה זה היגיון נטו. וכמו שאמרתי לך קודם, אני אפילו לא צריך להגיע לזה, אבל הוספתי לך קודם, שיש מקום גם לפקפק בהיגיון הזה. זה לא היגיון בטוח. יש עוד פרמטרים שקובעים מה הסיכוי לאבד חתיכות בשר, לא רק כמה חתיכות הם מוכרים, אלא כן, מה הסיכוי לאבד, זה תלוי בעוד כמה דברים. אז לכן הטענה היא שבעצם זה לא רוב דלייטה כמן, אלא רוב דאיטה כמן, בביידין. אחרי זה, עברתי בשיעור הקודם, עברתי לרוב דמוקרטי. ואמרתי והראיתי ש... בקהילות שונות שהתחילו לקבל החלטות על דרך התנהלות הקהילה, הם התלבטו בשאלה האם יש משמעות להחלטת הרוב, האם צריך ללכת אחרי הרוב. והפוסקים שנזקקו לעניין הזה נחלקים למעשה, שיטת רבינו תם זה שאין מעמד לרוב, החלטות מחייבות זה רק החלטות שהתקבלו פה אחד. זאת אומרת, רוב לא יכול לכפות את דעתו על המיעוט, איך רבנו תם מסתדר עם הפסוק אחרי רבים לעתות? הפסוק אחרי רבים לעתות אומר שכשיש מחלוקת, הולכים אחרי הרוב, כמו בביידין. למה זה לא דומה? אמרתי שהרוב בביידין, כמו שהחינוך לפחות הסביר, הרוב בביידין מבוסס על זה שללכת אחר הרוב זה ממקסם את הסיכוי להגיע להחלטה הנכונה. והתפקיד של רוב בביידין, הוא בעצם למקסם את הסיכוי הזה. זאת אומרת, לדאוג לזה שאני אתקרב בסיכוי הכי גבוה להחלטה הנכונה. אבל ברוב דמוקרטי זה לא המצב. מטרה, דיברנו על אפלטון, כן, ועל שלטון הפילוסופים, הטענה שלי הייתה, שברוב דמוקרטי הרוב הוא לא אמצעי להגיע להחלטה הנכונה, כיוון שזה בכלל לא הרציונל של הצבעה דמוקרטית. הצבעה דמוקרטית זה לא טכניקה כדי לקבל את ההחלטה הכי טובה. הצבעה דמוקרטית יסודה בזכויות של בני אדם, זכויות אזרח. שלכל אחד בחברה הזאת יש זכות שווה להשפיע על גורלה. ולכן בעצם, גם, ואפילו אם ההחלטה שגויה, ואפילו אם יבוא אליהו מהשמיים ויודיע לו, חבר'ה, קיבלתם החלטה שגויה, זה לא משנה קליפת השום. לא בגלל שלא בשמיים היא. אלא בגלל שזה לא מעניין, אליהו הנביא יגיד לנו שזה לא נכון, אבל התוקף של הרוב בהחלטות דמוקרטיות, זה לא בגלל שהרוב קולע בסיכוי גבוה יותר לנכון, לדבר האמיתי או הראוי, אלא בגלל שהרוב מייצג את מה שהציבור רוצה. הסברתי שם, זאת הנקודה שבה אני מתחיל פה, הסברתי שם שבעצם ההליכה אחר הרוב כשלעצמה היא לא טריוויאלית. הליכה, בסופו של דבר, המטרה שלי, כשאני מקבל החלטות קולקטיביות, המטרה, וזה תפיסת הזכויות שאמרתי קודם, המטרה היא שהצעד שיתבצע ישקף את מה שהציבור רוצה, לא הרוב, מה שהציבור רוצה. אלא מה? כשיש חילוקי דעות בתוך הציבור, זה רוצה ככה, הוא רוצה ככה, הוא רוצה ככה, מה זה נקרא מה שהציבור רוצה? מה זה מה שהציבור? יש לו רצונות שונים. אז אתה צריך לחשוב עכשיו איך לייצג, איך לייצג את מה שהציבור רוצה. עכשיו יש טכניקות שונות לעשות את זה, בנסיבות שונות, הזכרתי את משפט קונדורסה, משפט אירו, משפטים שמראים שבעצם אין אפשרות כנראה לייצג בצורה אופטימלית את מה שהציבור רוצה, יש כמה קריטריונים שמגדירים החלטה כהחלטה שאותה רוצה הציבור, כשאוספים את כל הקריטריונים האלה יש משפט שאומר שזה לא ייתכן, משפט אי קיום, זאת אומרת אין החלטה כזאת, לא שלא תמיד מגיעים אליה, אין החלטה שמקיימת את זה. את כל הדרישות. אז מה עושים? אנחנו בוחרים בפתרון הכי פשוט, שהוא לא אופטימלי, הוא לא הרוב. מדין, הייתי אומר, אמרתי לכם שזה יותר דומה לרובו ככולו מאשר להלוך אחר הרוב. כאילו כשרוב הציבור רוצה משהו, רובו ככולו. זה כאילו שכל הציבור רוצה את זה, ולכן פה הרוב הוא בסך הכל מבטא מה שהציבור רוצה. זה לא שיש זכות לרוב לכפות את דעתו על המיעוט. אין זכויות כאלה, אלא מה? יש עיקרון שהציבור צריך לפעול כמו שהציבור רוצה, או המוסדות, כן, הממשלה, לא יודע מי, שפועלים צריכים לפעול כמו שהציבור רוצה, והרוב זה בסך הכל אמצעי כדי לייצג את מה שהציבור רוצה בצורה הכי פשוטה. ייצוגים אחרים מסובכים ולא אפשריים בעצם. אבל זה לא בגלל שלרוב יש זכויות לשלוט על המיעוט, אין שום זכות לרוב לשלוט על המיעוט. זה פשוט טכניקה לייצג מה הציבור רוצה. הרוב זה הייצוג הפשוט ביותר של מה שהציבור רוצה. בטח יותר טוב מאשר המיעוט. ודאי מייצג יותר, הוא יותר קרוב למושג הזה מה שהציבור רוצה, מאשר אם אני אלך אחרי דעת המיעוט. כן, זה ברור. וזה בעצם הרציונל של הליכה אחר הרוב בדמוקרטיה. לכן רבינו תם טוען שבאמת בדמוקרטיה אי אפשר ללכת אחר הרוב, כי הפסוק אחרי רבים להטות, הוא מדבר על קריטריונים לכלול האמת, אבל זה רק בבית דין, מה זה קשור לרוב דמוקרטי? עכשיו יכול להיות שההיגיון אומר, גם בהקשר דמוקרטי, ללכת אחרי הרוב, אבל אומר רבינו תם, אבל הלכתית אין לזה מקור. אז אין, אני לא יכול להגיד לכם שהלכתית, יש לרוב סמכות לכפות את דעתו על המיעוט, ולכן הוא אומר, אין ברירה, בהחלטות דמוקרטיות, החלטות מתקבלות פה אחד. זה שיטת רבינו תם. רוב הראשונים לומדים לא ככה, הזכרתי את זה, לומדים לא ככה, ראש, רשב"א, זרוע, יש כמה ראשונים, כמה וכמה ראשונים, שנזקקו לשאלה הזאת, בכמה תשובות אפילו, והם חולקים על רבנו תם. ואמרתי, בסביבות המאה ה-14-15, זה כבר התגבש וזה נקבע איכשהו כהלכה. כמו שאמרתי לכם, לדעתי זה לא קשור להלכה בכלל כל הסיפור הזה. אבל הראשונים האחרים טוענים שזה כן נלמד מאחרי רבים, כל אחד בסגנונו. אבל כמעט כולם כותבים באותו סגנון, זה אחרי רבים להטות, וחוץ מזה גם אי אפשר אחרת. אם אתה לא תהלך אחר הרוב, אז אין דבר כזה, לא תוכלו לקבל החלטות אף פעם. אתה יש לך הסכמה פה אחד. כן? זה רק בהצעות של הקואליציה, שבית המשפט העליון יפסול חוקים פה אחד. 15 מתוך 15, אבל אין דבר כזה. לא קורה, 15 מתוך 15 אין סיכוי. אז בקהילה שלמה להשיג פה אחד, אין סיכוי. זאת אומרת, לא יהיו החלטות, אומרים לרבן אותם. לא יהיו החלטות. אז מה, למה הם מוסיפים את זה, שאלתי? הרי כתוב אחרי רבים להטות, יש פסוק, דין דאורייתא, גמרנו, מה אתה צריך להוסיף שחוץ מזה זה גם לא הולך? כי גם הם הרגישו כמו רבנו, הבינו כמו רבן אותם, שהפסוק שאחרי רבים להטות מדבר על בית דין. ואי אפשר באמת להרחיב את זה להקשרים דמוקרטיים. שהרוב מחייב גם בהקשר הדמוקרטי. לכן הם נזקקים להוסיף, תראו, אבל אי אפשר אחרת. אז אני חייב להרחיב את הפסוק של אחרי רבים להטות, שיחול גם על רוב דמוקרטי, כי אין ברירה, אי אפשר להתנהל אחרת. אבל לא בגלל שבאמת מהפסוק הזה אפשר להוציא את הדין הזה. אי אפשר. לכן, כמו שאמרתי לכם, לדעתי זה בכלל לא קשור להלכה. אני נכנס גם לשולחן ערוך וזה, אבל זה סתם תאונה. זה לא קשור להלכה בכלל, חכמים החליטו על הדבר הזה, כי פשוט בגלל שאליהם פנו בשאלה, באופן עקרוני זאת החלטה פוליטית, זה לא החלטה הלכתית. אני מדבר על המטה החלטה, האם הולכים אחר הרוב, לא על ההחלטות המסוימות, מה לעשות בקהילה, אלא איך לקבל החלטות כשיש חילוקי דעות, ההסדרה החוקתית, ממש ענייני היום, היום אנחנו נדבר לא מעט על ענייני היום. זה פשוט ככה יוצא, הגעתי לפה בשלב הזה בסדרה. אז הטענה היא שגם הראשונים שחולקים על רבינו תם, בעצם מבינים שיש הבדל בין רוב דמוקרטי לרוב בבית דין, וכשהם לוקחים את הפסוק אחרי המילתות, הם תמיד מוסיפים עוד הסבר, כדי שהדבר הזה, כן, כדי שהדבר הזה באמת יחול גם על, גם על, 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 על רוב דמוקרטי. עכשיו, אני רוצה להסביר לאור הדברים האלה, ועוד פעם אני ממשיך בעניין הדיומה, אני רוצה להסביר לאור העניינים האלה את המשמעויות, כי זה ממש האיסור שאנחנו רבים עליהם היום ברחובות. זה פשוט הדברים האלה. זה אחד לאחד. ואני חושב שבהירות מושגית לא תזיק, כן? כמו בכל מקום, אבל פה במיוחד, כשהלהבות כל כך גבוהות. יש טענות בהגות הדמוקרטית, וכן, אנחנו שומעים את זה כל יום, מעשים שבכל יום, נגד עריצות הרוב. כן? הטענה של המוחים כנגד הרפורמה המשפטית, זה שנכון, יש לכם רוב, 64 מנדטים זה רוב סביר, ומתקבל באופן חוקי, לגיטימי, בבחירות, הכל בסדר. אין טענות שאין לכם סמכות לפעול. אבל מה שאתם עושים כאן, זה הטענות של המוחים, זאת עריצות הרוב. לא לגיטימי. שנים את כללי המשחק, פה כל מיני טענות מהסוג הזה, אבל זאת עריצות הרוב. מה זה המושג הזה, עריצות הרוב? ואת הטענה שעומדת פה מאחורי הדברים, זה, ועוד פעם, אני כרגע לא נכנס בכלל לשאלה מי צודק, אני משתמש באקטואליה כדי להסביר את, את העקרונות ואת המושגים, כל אחד יחליט לעצמו מי צודק, לא ניכנס פה כמובן לכל הפולבוסים העכשוויים, אבל אני כן מסב את תשומת לבכם, שלמה שאנחנו מדברים כאן יש השלכה לשם, זאת אומרת כדאי שכל אחד כשהוא חושב על הדברים, שיקח את מה שאנחנו מדברים כאן בחשבון. אז הטענה בעצם, זה שנכון שהרוב קובע, אלה כללי הדמוקרטיה, אבל יש מושגים כאלה של עריצות הרוב. למה? מה, 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 זאת אומרת, אם הרוב קובע, אז הרוב קובע. איפה עובר הקו? מה, 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 מה פשר העניין הזה של עריצות הרוב? התפיסה המקובלת היא בעניין הזה, ואני נראה קצת יותר דברים ציטוטים, אבל התפיסה המקובלת היא שזה לא מוסרי. אם הרוב מתעלל יותר מדי במיעוט, זה לא בסדר, נכון? זאת זכותך. כמו אדון ועבד, כן? אז האדון, העבד הוא רכושו, מותר לו לעבוד בעבד, להשתעבד בו, מותר לו לעשות הכל כשורו וחמורו, כמו שהגדרה של חז"ל. אבל, אם אתה באמת מממש את זכותך הזאת, זה לא מוסרי. נכון? יש דברים שהם זכותי, אבל לא מוסרי לעשות את זה. האבא יכול להשיא את ביתו למוקי שכין, על פי ההלכה, אוקיי? איתו כנערה, או קטנה או נערה, יכול להשיא אותה למוקי שכין, נגד הסכמתה. זה לא אומר שמי שיעשה את זה, יקבל את אות הנשיא על טוב לב והורות מצטיינת. זאת אומרת, זה שזה זכותך, זה לא אומר שאם אתה עושה את זה, זה צעד מוסרי. יכול להיות שזאת זכותך באופן עקרוני, אבל זה לא מוסרי. כל המושג של קופין על מידת סדום, הגמרא בבבא בתרא, בפרק ראשון. קופין על מידת סדום, או זה נהנה וזה לא חסר, כן, זה אותו עניין. מה זה אומר? זאת זכותך, החצר היא שלך, אתה לא חייב לתת לו להיכנס לגור בחצר שלך. זאת זכותך, ואתה אומר, כן, זאת זכותך, אבל זה לא פייר, אתה הרי לא מפסיד שום דבר, והוא חסר לו בית. תן לו להיכנס, מה? ולפי התפיסה שקופים על מידת סדום, אפילו קופים עליך לעשות את זה. יש מחלוקות ראשונים שם, לא ניכנס כרגע לפרטים. אבל הכפייה על מידת סדום בדיוק אומרת את זה, שלפעמים זה שאתה ממצא את זכויותיך, מה זה? שלי, שלי ושלך, שלך. שלי, שלי ושלך, שלך, מה זה אומר? שאני ממצא את זכויותיי. אני לא עובר על החוק, אני דואג לזכויות שלי, אתה תיקח את הזכויות שלך, ואף אחד לא פולש לרשות של השני. אוקיי? זה מידת סדום. מידת סדום אומרת שאתה ממצא את זכויותיך, אתה לא עבריין ברמה המשפטית או ההלכתית, אתה עבריין ברמה המוסרית. זה לא בסדר, למרות שזה זכותך. מה אכפת לך? אתה לא מפסיד שום דבר. אוקיי? גם התפיסה המקובלת כאן זה שעריצות הרוב בעצם זכותו של הרוב לקבוע. זאת זכותו. אבל עריצות הרוב זה אומר, זאת זכותך, אבל זה לא מוסרי כשאתה עושה בשימוש. ככה בדרך כלל מבינים את המושג עריצות הרוב. אני ארצה עוד מעט לטעון שזה לא נכון. לא זה ההסבר לבעייתיות שיש בעריצות הרוב. אז הטענה היא בעצם, אולי אני אראה את זה דרך, כן, כתבתי על זה טור לפני כמה זמן, ושם יצאתי ממה מה עורר אותי לעניין הזה? יש פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בשם דוד הד. נתתי גילוי נאות שם בטור שאני נותר לו טינה כבר הרבה שנים. הוא לא אישר לי פעם איזו תוכנית שרציתי להריץ לבגרות במדרשייה. הוא היה המפקח של משרד החינוך. טוב, סתם, אני... בכל אופן, אז...
הוא רופא?
מה?
הוא רופא בגלל הזה?
לא שומע.
הוא לא רופא?
לא, לא, הוא לא רופא, הוא פרופסור לפילוסופיה.
הוא כותב ספר רפואה ואתיקה, משהו כזה, אני חושב.
נכון, מפילוסופיה. כן, יש שם מאמר על הולדה בעוולה, למשל, יש לו. בכל אופן, המאמר הזה בעצם בא לדבר בדיוק על העניין הזה של שלטון הרוב מול עריצות המיעוט, והוא נכתב כמובן בהקשר לאירועים שמתרחשים היום. כן, הטענה של המיעוט שמוחה, שבעצם הרוב מנצל את זכותו ועושה פה מעשים שהם עריצות הרוב. ואז הוא אומר, ככה, שתף פה. בני אדם הם יצורים שהערכים שלהם בדרך כלל אינם עונים מקנה אחד אלה עם אלה. כן, יש ויכוחים בתוך חברה. במקרים רבים עובדה זו יוצרת קונפליקטים הדורשים הכרעה. החלטה על פי הרוב היא דרך ידועה ויעילה לפתרון קונפליקטים כאלה. אך בשום אופן אינה היחידה. כבר כאן שימו לב לניסוח. הוא תופס את ההחלטה על פי הרוב כדרך לפתרון של קונפליקט. ברגע שיש קונפליקט חברתי בין שתי קבוצות, הדרך היעילה לפתור קונפליקט זה ללכת אחרי הרוב. זה כבר איזושהי אמירה שמדובר פה בטכניקה או שהיא חותרת רק ליעילות. לא מדובר פה על משהו שהוא הצדק, אוקיי? אלא בסדר, כך פותרים קונפליקט, או אם אני אנסח את זה בצורה גסה, מה תלך? תלך אחרי המיעוט, אז הרוב ירצח אותם. כי הרוב יותר חזק. אז ההיגיון אומר, תן לחזק את מה שמגיע לו, אחרת יהיה פה סכסוך לנצח. לא פתרת את הקונפליקט. אוקיי? אני כבר, הוא לא כתב את זה, אבל אני רק מנסח את זה בצורה כזאת, כדי שתראו את הכיוון שהניסוחים שלו מובילים אליו. זה ניסוחים שרואים ברוב פתרון של קונפליקט. אוקיי? עכשיו, הוא אומר ככה. הנה דוגמה. למשפחה יש 3 ילדים. כל אימת שנדרשת בחירה במשחק שכולם השתתפו בו, כלומר כאשר אין העדפה משותפת לכולם, הגיוני להחליט על פי השניים שרוצים במשחק מסוים, כלומר על פי הרוב. אבל נניח שלאורך זמן מתברר שתמיד אותם שניים שותפים להעדפה של משחק, והשלישי תמיד יוצא מתוסכל מכך שרצונו אינו מתממש. כל הורה טוב יודע ששיטת הרוב מפירה עיקרון של הוגנות ושיש לה אזנה. כן, זה לא הוגן ללכת אחרי הרוב תמיד. למשל, על ידי הענות מדי פעם להעדפה של מי שמוצא עצמו שוב ושוב בעמדת מיעוט. זוכרים את אפקט דוד לוי? דיברתי עליו בשיעור הקודם או לפני הקודם, לא זוכר כבר. אפקט דוד לוי אומר שאם אנחנו מתנהלים באופן דמוקרטי ומקבלים את ההחלטות שלנו על פי הצבעה, אז 51% מבין המצביעים יכולים לקבל 100% מההחלטות. כי בכל החלטה והחלטה שנעשה הצבעה, ה-51% יתגברו על 49. ואז יוצא ש-100% מההחלטות מוכרעות לטובת ה-51%. וזה דוד לוי אמר, זה לא הוגן, אוקיי? זה בעצם מה שהוא טוען כאן. מה, 3 ילדים שמרבים האם לשחק, איך לשחק? אם יש 2 נגד 1, אנחנו תמיד נלך עם 2, זה יוצא תוצאה לא הוגנת. כי לא ששליש מהמשחקים נענים לאחד ושני שליש לשניים, אלא תמיד השניים זוכים. ולכן לפעמים אתה בכל זאת אומר לחבר'ה, תשמעו לדעת המיעוט, כי צריך לא, שלא תהיה פה עריצות הרוב, אוקיי? אגב, בהקשר של ילדים זה ממש לא פשוט. כי בהקשר של ילדים, אני מניח שהוויכוח הוא לא תמיד אותו ויכוח. וזה לא, זה תמיד יש קואליציות שונות. במשחק הזה, רובן ושימון רוצים ולוי לא רוצה. במשחק ההוא, שימון ולוי רוצים ורובן לא רוצה. כל פעם תלוי מה המשחק. אם זה תמיד אותם שניים כנגד אותו אחד, אז הוא צודק. אבל אם זה כל פעם מתחלף, אז זה גם לא נכון. בכל מקרה...
זה מה שהוא כותב, שלאורך זמן מתברך שתמיד אותם שניים שותפים להעדפה.
כן, בסדר, לא ביקורת עליו. אני רק מגיע. כן. עכשיו, גם בשכונה שבה יש רוב לחילונים, ונדרשת החלטה מתי הבריכה המקומית תהיה פתוחה לשחייה של גברים ונשים בנפרד, עלול עקרון הרוב להוביל לכך שהבריכה לא תיפתח אף פעם לשחייה בנפרד. רובנו נראה בעקרון הרוב במקרה זה משום עוול כלפי המיעוט. אז זה, יש לי קצת חידושים בשבילו. נדמה לי שרוב הציבור בארץ לא רואה בזה עוול, כי זה המצב אצלנו. זוכרים את ההחלטה של, של סילמן, עם ה... עידית סילמן, עם השמורות טבע. שחייה בשמורות טבע, שהיא החליטה לעשות שעות או ימים, או לא יודע מה, זמנים מסוימים, שבהם בשמורות הטבע, שיש בהם, כן, בריכות שמתרחצים שם, זה נפתח לשחייה נפרדת. היו ימים שלא, אני מניח, בפרופורציה, פחות או יותר, לגודל הציבור, או לצריכה של העניין. כולם רבים על זה, כאילו שזאת הדרה, כפייה דתית, זה פשוט טירוף. החלטה א', ב', הכי בסיסית שאני יכול לחשוב, הגיונית, בסיסית, ראויה. מה רוצים מהם? מה רוצים ממנה? החלטה לגמרי סבירה. וצועקים עליה, כאילו, זה כמובן בא ביחד עם כל הטירוף האחר שיש בממשלה, אז אני יכול להבין למה אנשים עם סדין אדום כבר מול העיניים כל פעם שיש עניין דתי. אבל במקרה הזה מדובר בהחלטה שהיא לחלוטין מתבקשת. ואנשים מוחים על זה כאילו שזאת כפייה דתית. הוא כותב פה בדיוק על המצב הזה. הוא אומר שרובנו נראה בזה החלטה לא צודקת, להיענות לרוב תמיד. אז הנה פה משום מה לפי הקולות לא נשמע שזה ככה. כן, זה בכלל, המצב פה סובל מטירוף, כן, שכמובן שני הצדדים אשמים בו. יש החלטות שהן כן נכונות שהממשלה הזאת מקבלת, וזה לא מפריע לאנשים לצאת נגדם כאילו שהיה פה איזה חורבן הבית. עכשיו, נכון, יש שם כל מיני זוועות בממשלה הזאת, וזה כנראה נבלע. אנשים לא מבחינים מה כן ומה לא, הם במלחמת עולם, זה סדין אדום. זה מאוד בעייתי המצב הזה, אי אפשר לדבר. זה נורא. אתה לא יכול לנהל ויכוח במצב כזה. בכל אופן, יש עוד הרבה דוגמאות אגב. בכל אופן, אז הטענה של... כן, אז הטענה של הד בעצם, זה שהדבר הזה הוא לא, הוא עוול כלפי המיעוט, נכון? עוד פעם, מה השפה? השפה היא שעריצות הרוב היא עוול כלפי המיעוט. זאת אומרת, יש עליך חובה מוסרית להתחשב במיעוט, למרות שעקרונית זכותך, כי אתה הרוב. זאת אומרת, מדבר בשפה של מוסר. אל תעשה את עריצות הרוב כי זה עוול. אני אומר את זה כי אני ארצה לטעון שזה לא שייך בכלל למוסר. לא קשור למוסר בכלל. כך צריך להתנהל כי אלה כללי הדמוקרטיה, לא בגלל שיש פה עניין מוסרי. זה חלק מהמבנה הדמוקרטי עצמו. זה לא דרישה מהרוב תוותר על זכויותיך, אין לו זכות כזאת לרוב. עוד רגע אני אסביר למה. ואני רק מנסה להדגים לכם שהתפיסה המקובלת, כן, ה-common wisdom הוא לא כזה. התפיסה המקובלת היא שמדובר פה באיזשהו סוג של התחשבות במיעוט. כן? שלא, לא להיות רשעים כאלה גדולים. אז זאת הטענה. עכשיו, אגב, גם לגבי דוד לוי, תחשבו נגיד על אפקט דוד לוי, הוא שלושה ילדים עם המשחק, כן? ששניים נגד אחד, תמיד אותם שניים נגד אותו אחד. מה הוא אומר בעצם? שזה לא הוגן. מה זאת אומרת לא הוגן? למה זה לא הוגן? מה הבעיה? הרוב קובע. למה זה לא הוגן? כי המיעוט אכל אותם. תמיד כשהרוב קובע, המיעוט אוכל אותם. מה שמפריע לו זה לא שהמיעוט אכל אותם, אלא שהמיעוט אכל אותם באופן לא פרופורציוני. אם היו מחליטים לטובת הרוב בשני שליש מהמקרים, ולטובת המיעוט בשליש מהמקרים, אז נכון, עדיין, ברוב המקרים הולכים עם הרוב. אבל זה לא היה נתפס כעוול. זה בסדר, נכון? את מה שמפריע לו זה שבכל המקרים אתה הולך עם הרוב, וזה לא בסדר, כן? זה עוול. אני מדגיש את זה, כי אני עוד מעט ארצה לטעון שזה לא נכון. אבל הטענה שאתה צריך ללכת בשליש מהמקרים לטובת המיעוט, היא לא בגלל שאחרת זה עוול, אלא שזה מה שאומרת הדמוקרטיה. זה זכותו של המיעוט, לא שזה חובתו של הרוב לוותר על זכויותיו כי צריך להיות מוסרי. אין לו זכות כזאת בכלל הרוב. זה זכותו של המיעוט. זאת הטענה. אני אפרט עוד מעט, אבל אני רוצה רק לחדד איפה ההבדל. אז הוא אומר, אני ממשיך לקרוא כדי שקל לי להדגים את זה עליו. אנו צריכים ללמוד מן הדוגמאות המשפחתית והשכונתית, הדוגמאות שהוא הביא למעלה, שבשום פנים אין לקבל את שיטת ההכרעה על פי רוב כמקודשת, ושלעיתים היא מפרה עקרונות מוסריים לא פחות חשובים מאשר הסיפוק של ההעדפות והערכים של הרוב. רואים עכשיו את האמירה. מצד אחד, ההליכה אחר הרוב היא בעצמה ערך מוסרי. כן? הוא אומר, עקרונות מוסריים לא פחות חשובים ממה? מהעקרונות המוסריים של סיפוק העדפות והערכים של הרוב. זאת אומרת, ללכת אחרי הרוב זה עיקרון מוסרי. וגם להתחשב ברוב, זה גם במיעוט, סליחה, זה גם עיקרון מוסרי. אז צריך לדעת שיש עקרונות מוסריים לשני הצדדים. אני טוען שהוא טועה בשתי האמירות. ההליכה אחר הרוב זה לא עיקרון מוסרי, וההתחשבות במיעוט גם היא לא עיקרון מוסרי. אולי גם, אבל לא רק. יש משהו יותר יסודי. אוקיי? זה הטענה. בסך הכל, שלטון הרוב הוא אסטרטגיה יעילה להחלטות חברתיות במצבי קונפליקט מסוימים. אבל אין היא מבטאת את רצון העם. רצון הרוב אינו הרצון של הציבור, אלא רק הרצון של רוב שלו. אם השלטון מתיימר לייצג את טובת כל האזרחים, אין הוא יכול להסתפק בהכרעת רוב. עכשיו זה מאוד מעניין, אני עושה פה דיון מפורט, קצת מוגזם אולי ביחס למאמר, אם כי הוא פילוסוף, אז אני כן דורש ממנו התנסחות מדויקת. יש פה מעבר באמצע הקטע. הקטע מתחיל עם זה שיש פה עקרונות מוסריים שהולכים עם הרוב, ויש עקרונות מוסריים מתחשב במיעוט, וזה הקונפליקט. אבל בהמשך הוא בכלל לא מדבר על מוסר. בהמשך הוא מדבר ממש את השפה שלי. הוא אומר שלטון הרוב הוא רק אסטרטגיה לקבל החלטות חברתיות במצבי קונפליקט, בסדר? אבל אין היא מבטאת את רצון העם. רצון העם שנוי במחלוקת. יש כאלה שרוצים כך, יש כאלה שרוצים כך. הרוב הוא בסך הכל איזשהו סוג של ייצוג פרימיטיבי למה זה נקרא רצון העם. לא באמת רצון העם, כי אין פה משהו כזה שהוא רצון העם. אז בהיעדר משהו שאני יכול להגיד לו בפשטות שזה רצון העם, הרוב זה המודל הפשוט ביותר. זה כבר ממש מה שאני טוען. אבל שימו לב שהוא כותב את זה כאיזשהו המשך מתבקש או המשך טבעי לקטע הראשון שבו הוא מדבר על עקרונות מיעוט. כי העיקרון הזה הוא לא עיקרון מוסרי. העיקרון הזה הוא התשתית הטכנית של הדמוקרטיה. זה לא שייך למוסר. הטענה היא שלרוב אין זכות שילכו אחריו. לא שיש לו זכות רק מן הראוי שיוותר עליה. אין לו זכות בכלל. הוא לא יכול לכפות על המיעוט במקומות שזה הריצות. תכף אני אגדיר את זה קצת יותר. הוא לא יכול לכפות על המיעוט בכלל. למיעוט יש זכות שלא יכפו עליו. הוא לא מבקש טובות שיגמלו איתו חסד. והטענה בעצם בסופו של דבר, משנה, אני לא אמשיך לקרוא כאן. אולי עוד קטע אחד. יתרונה של שיטה משלבת את שלטון הרוב עם הגנה על זכויות הפרט והמיעוטים, הוא שהיא מקרבת את החלטות הממשל לכאלה שמשקפות את האינטרס הציבורי, את מה שהעם רוצה. אוקיי? זה באמת הטענה שלי. אבל הוא איכשהו מערבב אותה עם הטענה המוסרית. מוסרית אני מכוון, אתה יכול להגיד שהממשלה מתנהגת כמו שהציבור רוצה, זו חובה מוסרית של הממשלה. בסדר, אבל זה לא על זה מדובר. הטענה היא שזאת ההגדרה של דמוקרטיה, שהמדינה מתנהגת כמו שהציבור רוצה, זה לא קשור למוסר, אנחנו עברנו כבר את המוסר. עכשיו כבר קיבלנו על עצמנו את כללי הדמוקרטיה. אז זה נובע מכללי הדמוקרטיה, זה לא מוסר. ופה הוא טוען שהוא עובר ישר, כאילו אחרי שהוא דיבר על מוסר למעלה, עוד פעם הוא אומר שזה משקף את האינטרס הציבורי, את מה שהעם רוצה, שזה נכון, זה הניסוח שלי, אבל זה לא ניסוח של מוסר. ועכשיו תראו, הוא ממשיך, ופתאום ניסוח שלישי, וזה גם כן מיד מגיע אחרי זה, בכך היא גם מחזקת את הסולידריות בין קבוצות שונות המרכיבות את הציבור, ואת יכולתן לקבל את פעולת הממשל, גם כאשר אין דעתן נוחה מכל החלטה והחלטה. זה כבר בכלל טענה תוצאתית, תועלתנית, נכון? הוא בעצם אומר, אם תתחשב במיעוט ולא תהיה עריצות הרוב, אז יהיה יותר סולידריות חברתית, המיעוט יסכים לקבל את כללי המשחק, ויותר אפקטיבי, יותר מועיל להתנהג באופן כזה. זה כבר לא שאלה של מוסר, ולא שאלה של כללי הדמוקרטיה, אלא זה שאלה של תועלת. אבל אני תמיד יכול לשאול, אם אתה מדבר איתי על תועלת, אז אנא, אל תסביר לי מה התועלת שאני רוצה. אם אני בתור הרוב רוצה לממש את זכויותיי עד הסוף, אתה יכול להזהיר אותי, תראה, אבל אתה תשלם על זה מחיר, כי הסולידריות החברתית תיפגע. אוקיי, אני מוכן לשלם את המחיר. מה הבעיה? אם אתה מדבר איתי ברמה התועלתנית, אז בסופו של דבר תועלתנות זה החלטה שלי. כשאתה מדבר בשפה תועלתנית, אתה בעצם אומר, תראה, הזכויות הן שלכם. וקחו בחשבון שיש לזה מחירים אם תממשו את הזכויות שלכם. שלכם הכוונה של הרוב. כן? אני אומר, אוקיי, לקחתי את זה בחשבון, ואני עדיין רוצה את זה. אז נסתתמו טענותיו, נכון? זאת אומרת, הוא לא יכול לטעון טענה תועלתנית, שאני אומר, לא, פונקציית התועלת שלי היא אחרת. אתה לא יכול לספר לי מה פונקציית התועלת שלי, אוקיי? לכן, הטיעונים האלה הם טיעונים שהם קצת בעייתיים, ובטח לא נכון להרבב ביניהם. שלושתם נכונים. זה נכון שיש מחיר של סולידריות. זה נכון שיש חובה מוסרית לא להתעלל במיעוט. אני מסכים, לא חולק על זה. אני רק טוען ששני אלה זה קומה ב' וג', יש עוד את קומה א', שגם הוא הזכיר אותה. וקומה א' פירושה שהממשלה צריכה להתנהג לפי רצון העם. זה הגדרה של דמוקרטיה, לא בגלל זכויות ולרחם על המיעוט ולא כלום. ומה זה רצון העם? אז אני, כמו שאמרתי בהתחלה, המודל הפשוט ביותר זה ללכת עם הרוב כשיש חילוקי דעות, אבל בעצם צריך להבין, אין לרוב זכות שנלך איתו. זה תפיסה אחרת לגמרי. זה לא נובע מזה שיש לרוב זכויות שהוא יקבע את ההחלטה. זה לא זכויות בכלל, אין שום קשר לזכויות. אלא זה מודל שאנחנו מציעים לרצון הציבור. למעשה זה מודל לא טוב. כמו שאומרים, אירו וקונדורסה. זה מודל לא טוב. רק המודלים היותר טובים הם לא ישימים. אנחנו בוחרים במודל הזה. זה מחדד עוד יותר את הנקודה. אנשים איכשהו מדברים, גם היום, בוויכוחים שיש היום, התחושה היא כאילו שיש לרוב זכות לקבוע מה יקרה. לא נכון, אין לו שום זכות. זה בכלל, אז זה שהרוב קובע, זה בכלל לא נובע מזכויות של הרוב. זה נובע מההסכם בינינו, שרצון הציבור ייוצג על ידי הרוב, כאשר יש חילוקי דעות. כי זה מה שנקרא רצון הציבור. אבל בסופו של דבר, כשהממשלה מתנהגת כך, זה בגלל שגם המיעוט רוצה. כי המיעוט חתום על הסכם, שכשיש חילוקי דעות, אז דעת הציבור זה הרוב. אבל זה לא נובע מזה שלרוב יש זכויות, זה נובע מזה שכל הציבור החליט שכשיש חילוקי דעות, מי שייצג את רצון הציבור זה הרוב. וזו נקודה מאוד חשובה, זה נשמע דומה, אבל זה ממש לא דומה. ועוד רגע אני אסביר למה. אז בעצם הטענה היא כזאת, תחשבו על אולי לפני שתחשבו, תראו. הטענה, אני אנסה בקצרה את הטענה. הטענה היא בעצם שההליכה אחר הרוב יסודה לא בזכויות של הרוב, אלא בהסכמה של כלל הציבור, כי הרי הממשלה זוכים את רבנותם. ההחלטות צריכות להתקבל פה אחד. רק אם כל הציבור מסכים, רק אז הממשלה יש לה לגיטימציה לפעול. טוב, אבל זה לא מאפשר, כמו שאומרים הראשונים האחרים, אף פעם לא נקבל החלטות כך. מה עושים? אנחנו, גם המיעוט וגם הרוב, מסכימים שכשיש חילוקי דעות, מה שהציבור רוצה ייוצג במודל של הרוב. זה מודל פשוט, לא מדויק, לא תמיד ראוי, אבל זה המודל הכי פשוט, אין לנו אפשרות טובה יותר, אז זה מה שסיכמנו. אבל בסוף בסוף מה שהממשלה עושה את זה, זה לא כי הרוב רוצה, אלא כי 100% מהציבור הורה לממשלה לעשות את זה. הוא אמר לה, תלכי ותעשית מה שהרוב אומר. גם המיעוט יצטרף לדרישה הזאת. ורק בגלל זה זה עובד. תחשבו למשל, מה התנאי לזה? אם בדיני תערובות... כאשר אני מדבר על רוב שמבטל מיעוט, כן, מיעוט שמבטל ברוב, זה רק כאשר המיעוט והרוב מעורבבים בתערובת אחת. נכון? זו תערובת. אין ביטול ברוב... אם אנחנו לא מדברים על תערובת, אוקיי? וכשיש תערובת אחת, אז הרוב מבטל את המיעוט, וזה כמי שאינו. יש תפיסות מסוימות לפחות, לא כולם מסכימים לתפיסה הזאת, יש תפיסות מסוימות שבכלל דין ביטול ברוב קשור יותר לרובו ככולו, ולא להלוך אחר הרוב. כי מה אני בעצם אומר? נגיד שיש לי תערובת של 9 חתיכות בשר קשרות וחתיכה אחת טרפה בתוך סיר. מעובבים, אני לא יודע מה זה, מי ומי. אוקיי? הטענה היא, מה זה ביטול? ביטול פירושו, אני צריך להחליט עכשיו על כל התערובת מהי. היא קשרה או טרפה. אוקיי? כי יש לי תערובת, אני לא יכול להחליט על כל חתיכה לחוד. אז אני מחליט על כל התערובת. עכשיו, להחליט על כל התערובת, אבל יש פה קשרות וטרפות. אין סטטוס אחד לכל התערובת. מה עושים? הסטטוס של כל התערובת, זה הרוב. מה שהאופי של הרוב, הוא נחשב כמו הסטטוס של כל התערובת. ממילא, המיעוט מתבטל. מיעוט לא מתבטל, זה לא איזה מטאפיזיקה כזאת שמבטלת את המיעוט. אלא פשוט הרוב נתפס כמייצג את האופי של התערובת כולה. ועכשיו מבחינתי התערובת כולה זה בשר כשר. ממילא כמובן כל חתיכה בתערובת היא בשר כשר. זה המנגנון של הביטול. לא, לא, אני אומר, לא לכל השיטות, אבל לחלק מהשיטות. אוקיי? אז זה בעצם איזשהו סוג של רובו ככולו. אתה אומר, אתה שואל אותך, מה התערובת? מה אופייה של התערובת? אם 9 חנויות חתיכות כשרות, אז התערובת כשרה. כי הרוב הוא קובע את האופי שלה. אני צריך להחליט על אופי אחד של התערובת. כשר או לא כשר. אם אני מחליט על אופי אחד, הגענו לה ללכת אחרי הרוב. זה המודל שלי. אתם רואים שזה בדיוק כמו דמוקרטיה. אני שואל, מה הרוב רוצה? מה הציבור רוצה? זה לא הרוב. מה הציבור רוצה? טוב, יש 90% שרוצים כך, 10% שרוצים כך. אז אני אומר, טוב, ה-90% זה מה שהציבור רוצה. זה מודל. צריך להבין, אין זכות לרוב להחליט. אין זכויות כאלה. זה רבנו תם טוען שגם למעשה זה לא קיים. שאר הראשונים אומרים, כן, כי אי אפשר. אחרת. אבל שבאמת יש להם זכות להחליט. ומה זה אומר אי אפשר אחרת? כי כולנו, כל 100% מסכימים שאנחנו חיים בחברה אחת, אנחנו תערובת, הרוב והמיעוט. אנחנו יחידה אחת. ואנחנו צריכים לפעול כיחידה אחת, כי את ההחלטות שלנו אנחנו מקבלים ביחד. אי אפשר לקבל החלטות לכל אחד לחוד. זה לא עובד, אנחנו צריכים לקבל החלטה משותפת. החלטה משותפת הולכת לפי מה שהציבור רוצה. והציבור חלוק. הרוב זה מה שקובע מה הציבור רוצה. אתם רואים? זה בדיוק אותו דבר כמו ביטול. מה נפקמינה? תראו למשל, מה קורה כשיש מדינה גדולה ולידה מדינה קטנה? עכשיו, המדינה גדולה הכוונה עם הרבה תושבים. עכשיו, המדינה גדולה אומרת למדינה הקטנה, תראו, אנחנו הרוב, ולכן אנחנו החלטנו שצריך שיעור המס אצלכם, ואצלנו צריך להיות כך וכך, או רק אצלכם. אנחנו הרוב, זה לא יהיה אחרי הרוב. נשמע הגיוני? המדינה הקטנה תגיד, אוקיי, אנחנו נשלם מס כמו שאתם מכתיבים לנו, כי אתם הרוב. לא הגיוני, נכון? למה לא? כי לא מדובר פה בתערובת. כי שתי המדינות האלה הן שתי יחידות נפרדות. זה לא רוב ומיעוט ששייכים לאותו קולקטיב, לאותה תערובת. אלא יש פה קבוצה גדולה ולידה קבוצה קטנה, זה לא תערובת. אז מה פתאום שהמיעוט יקבל לדעת הרוב? מה הקשר? וכשיש תערובת, למה כן? או כשאנחנו במדינה אחת, ויש חילוקי דעות בין רוב למיעוט, למה הולכים אחרי הרוב? כי אנחנו כן תערובת. כי אנחנו יחידה אחת, שצריכה לקבל החלטה אחת, והמודל, מה הציבור רוצה, זה הרוב, זה הכל. אבל זה קיים רק כשאנחנו יחידה אחת. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר בעצם? יש, הגמרא אומרת, שנקיי הדעת בירושלים היו בודקים מי יושב איתם לסעודה. לא מתיישבים ליד שולחן לאכול, אלא אם כן הם יודעים מי האחרים שנוכחים שם. כלומר, זה משל לבית דין. כשאתה הולך להיות דיין בבית דין, ואתה מצטרף לעוד 2 דיינים, תבדוק טוב טוב אם אתה מוכן לשבת איתם באותו הרכב. כי יכול להיות מצב ששני הדיינים ההם יהיו דעת רוב, אתה תהיה דעת מיעוט, ושלושתכם תצטרכו לחתום על פסק הדין. עכשיו, אם אתה לא סומך עליהם, אם אתה חושב שהם טמבלים, או לא ישרים, או לא יראי השם, או לא משנה, מכל סיבה אחרת, ואתה לא באמת תהיה מוכן לחתום על פסק דין, שהם קיבלו בדעת רוב, כי אתה חושב שזה שטויות, אתה לא סומך עליהם בכלל. אל תתיישב איתם מראש. אם אתה לא מוכן לחתום כדעת מיעוט, אל תתיישב בסעודה. כן, אל תיכנס לדין יחד עם בהרכב כזה. אותו דבר בדמוקרטיה. אם אתה לא מוכן לקבל את הכרעת הרוב, אל תיכנס למדינה הזאת, להסכם החברתי הזה, שמקבלים החלטות על פי הרוב. כי אתה לא תמיד תהיה ברוב, לפעמים אתה תהיה במיעוט. ולכן אתה צריך לבדוק טוב טוב, האם זו הסכמה שאתה מוכן לקבל אותה, כדי שבאמת יהיה תוקף להחלטת הרוב. אבל אם אני לא מקבל את הרוב הזה, ואני לא מוכן להיכנס איתו להסכם משותף, אז אין שום סמכות לרוב לכפות עליי איך להתנהג. כי כל הסמכות שלו נובעת מזה שאני סיכמתי להיות איתו בתערובת ולקבל החלטות יחד. עכשיו, מה זה בעצם אומר? הטענה היא שעד כאן זה ההסבר, מהי ההצדקה להליכה אחר הרוב. עכשיו אני מגיע למה שאני רוצה להגיד. עריצות הרוב. עריצות הרוב פירושו, ישנם מצבים שבהם לא הולכים אחר הרוב. למה לא? אז אם אתה הולך עם זה שההליכה אחר הרוב זה עיקרון מוסרי, או שיש איזושהי זכות לרוב שהלכו אחריו, אתה צריך להסביר לי טוב, אז למה במקרים של עריצות הרוב לא נלך אחרי הרוב? למה צריך לדאוג למיעוט? אין ברירה אלא להגיד, תרחם עליהם, זה עיקרון מוסרי, אתה צריך להתנהג בזה כמו בן אדם, אל תתעלל במיעוט למרות שזאת זכותך, נכון? כי ככה זה הפועל היוצא של העניין. אבל אם מבינים שההליכה אחר הרוב היא לא תוצאה של עיקרון מוסרי, אלא רק בגלל שהרוב מייצג את דעת כל הציבור, זה המודל שלנו לייצג מה הציבור רוצה, טוב, פה צריך לבדוק, כי ישנם מצבים שבהם זה לא נכון שהדעת הרוב מייצגת את מה שהציבור רוצה. ושתי סיבות, בעצם זה לא שתי סיבות, אלא שתי השלכות של אותו עיקרון. דוגמה אחת זה העיקרון של דוד לוי, או אם נחזור לשלושת הילדים שרבים על המשחק, או הבריכה הנפרדת וכו'. אם כל ההחלטות תמיד יהיו לטובת הרוב, וכל ההחלטות הן תמיד אותו רוב נגד אותו מיעוט, רק לצורך הפשטות, כן? אז ברור שהמיעוט לא יסכים להסכם כזה, נכון? איזה אדם נכנס מראש לעסקה שבה אף פעם לא ישמעו למה שהוא חושב ומה שהוא רוצה. תמיד, באופן מובנה, הוא נתן את הזכות לקבוצה השנייה. מי משוגל לעשות הסכם כזה? עכשיו, בלי שאני עשיתי את ההסכם הזה, הרוב לא יכול לדרוש ממני להתנהל כמו שהוא רוצה. כי כמו שאמרתי קודם, ההנחה היא שמה שהרוב יכול לכפות את מה שהוא רוצה, זה כי גם אני מסכים להתנהל קולקטיבית יחד איתם, ולקבל החלטות יחד איתם. אבל אם הוא פועל באופן שאני לא מסכים, כי הוא נותן 100% מהמשרות לסיעה שיש לה 51% מהחברים, אפקט דוד לוי, או מ-100% מהמקרים משחקים את המשחק שהשניים רוצים ולא שהאחד רוצה, או הבריכה המעורבת, או כל הדברים האלה, אז המיעוט כמובן לא מוכן להיכנס לאמנה החברתית כזאת. הוא לא מוכן לראות, לקבל החלטות כקולקטיב ביחד עם הרוב. מה, אני משוגע? נכנסתי לעסקה הזאת בהנחה שאני, יהיה לי גם ייצוג, אם אני אהיה במיעוט, אז אני אקבל כמובן פחות תפקידים, פחות ילכו לקראתי, אבל עדיין בפרופורציה. השני שליש יהיה לטובת הרוב, שליש יהיה לטובת המיעוט. ואם 100% יהיה לטובת הרוב, בעסקה כזאת אני לא חותם. עכשיו, ברגע שאני לא חותם, הרוב לא יכול לבוא אליי בטענות. הדרישה הזאת כאילו של הרוב, שהוא בא אליי בטענות, ושהוא חושב שיש לו זכויות. אין לו שום זכויות. רק בגלל שהוא מייצג את דעת כלל הציבור, וגם זה מבוסס רק על זה, שאנחנו באמת תופסים את עצמנו כקולקטיב. והסכמנו כולנו, וזה צריך להתקבל פה אחד. את ההחלטה הזאת לכולי עלמא צריך לקבל פה אחד, כמו רבינו תם. את ההחלטה שאנחנו קולקטיב אחד. ומכאן והלאה ההחלטות מתקבלות על פי הרוב. את ההחלטה הזאת צריך לקבל פה אחד. ולכן הטענה היא שאם יש 100% מהמקרים שיכולו לטובת הרוב, ברור שאין שום הצדקה לזה. זה לא עיקרון מוסרי, זה מה שאני רוצה לטעון. לא שזה לא הגון כלפי המיעוט, זה גם לא הגון כלפי המיעוט. אבל זאת לא הנקודה, זאת לא הטענה הבסיסית. הטענה הבסיסית היא שאין לך בכלל זכות לעשות את זה. לא שאני מבקש ממך תרחם עליי, או תתחשב בי. אין לך זכות לעשות את זה. כל הזכות שלך לעשות את זה, זה בגלל שאני הסכמתי. ל-100% הכרעות לטובתך לא הסכמתי. זה יוצא דופן אחד. יוצא דופן אחר, זה הריצות הרוב. מה הכוונה? לא 100% מההחלטות, החלטה אחת. אבל החלטה אחת דרמטית. זאת החלטה שהמיעוט זה פוגע בציפור הנפש שלו. שאם מקבלים את ההחלטה הזאת, הוא לא מוכן יותר להישאר בשותפות עם הקבוצה כולה. זה עד כדי כך נוגע לליבת הערכים שלו. גם שם זה בדיוק אותו דבר, למרות שזאת החלטה אחת. אם המיעוט אומר, חברים, הקולקטיב הסתיים, אנחנו לא מוכנים יותר להמשיך את עסקת החבילה הזאת. אם ככה, פירקנו. אין זכות לרוב לכפות את דעתו על המיעוט. לכן, ואפשר אולי עכשיו לא סנריוס, אבל נדמה לי שזה ההסבר הנכון למה עריצות הרוב לא אפשרית בדמוקרטיה. לא כי צריך לדאוג לזכויות המיעוט. לא כי צריך, לא רק. לא רק בגלל עיקרון מוסרי כזה או אחר. עיקרון מוסרי אפשר לכפות, אלה הכללים. או לבקש ממני לוותר. אני טוען שאפשר לכפות על זה. זכותי לתבוע את זה. בגלל שאם אתה לא תענה לתביעתי, אני מפרק את החבילה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, יותר אין שום משמעות לרוב במצב כזה. גם אם אתם תהיו הרוב. זה כמו שתי מדינות שכנות, אחת עם הרבה תושבים ואחת עם מעט תושבים, אף אחד לא מעלה בדעתו שהמדינה הגדולה יכולה לכפות על המדינה הקטנה, מה לעשות? הפכנו לשתי מדינות, או לשני קולקטיבים. זה כבר לא תערובת, אין ביטול. זה ההסבר גם להליכה אחר הרוב, וממילא גם למגבלה שלא עושים את עריצות הרוב. וההסבר הזה הוא בתשתית התפיסה הדמוקרטית. זה לא שאלה מוסרית. לא עושים חסד עם המיעוט. עכשיו, לענייננו, אם אני חוזר ממש לימינו, זאת בעצם הטענה של המיעוט שמוחה. עוד פעם, אפשר להתווכח כרגע, כן נכון, כן מסכים, לא מסכים, אבל צריך להבין על מה הוויכוח. הוויכוח הוא על זה. אנשים אומרים, אם אתה משנה את כללי המשחק, יש לך 64, אתה צודק, יש לך קואליציה, אתה יכול לקבל את ההחלטות. אם אתה משנה את כללי המשחק, זה לא כללי המשחק שאני חתמתי. כשאנחנו חתמנו להיות קולקטיב אחד, שמתפקד ביחד, מקבל החלטות ביחד, גם סיכמנו על איזשהם כללי משחק. בגדול כמובן, זה כמובן לא נסגר עד הסוף, אבל המסגרת הוסכמה. אם אתה מפר את המסגרת, אנחנו יוצאים חזרה, מסע ומתן חדש. לא בטוח שאנחנו נסכים להמשיך להיות בקולקטיב אחד יחד איתך. שינית את כללי המשחק, אי אפשר לשנות את כללי המשחק באמצע. זו נקודה מאוד חשובה. עכשיו, הטענה הזאת ברמה הלוגית, טענה מצוינת, שמחזיקה מים. אפשר כמובן להתווכח, האם באמת הפגיעה היא כל כך אנושה, שמוצדק בגללה לפרק את החבילה. כי הרי באופן לא ישר, כל מיעוט שהפסיד במשהו, יכול להציג את זה כציפור הנפש שלו, ולהגיד, אוקיי, אם ככה אני כבר לא מסכים לעשות את המסע המשותף. חבילה התפרקה. אז אי אפשר, שוב פעם חזרנו למצב, שאי אפשר לקבל שום החלטה. השאלה, א', האם זה אותנטי? זאת אומרת, האם אותו אדם לא עושה את זה כמניפולציה? הוא אומר, לא, 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 פגעת בציפור הנפש, ההסכמה החברתית שלנו הסתיימה. כמניפולציה. לא שזה באמת פגע לו בציפור הנפש, אלא פשוט זה הדרך של המיעוט להתגבר בכל זאת. אם זה קורה, אז אין לו זכות. אוקיי? אבל אם הוא כשלעצמו, התחושות שלו הן אותנטיות. הוא באמת ובתמים חושב שציפור הנפש שלו נפגע. אז אי אפשר לבוא אליו בטענות. החבילה התפרקה, אני לא מוכן להמשיך לשחק בכללי המשחק החדשים. בוא נעשה מסע ומתן חדש. מה קורה, שאלה עדינה יותר, מה קורה? האם החששות שהמיעוט בעצמו מעלה, הם פשוט לא נכונים, עובדתית לא נכונים. אגב, זה לדעתי פחות או יותר המצב אצלנו. בכל זאת אני רואה שאני מגיע להבעת עמדה כלשהי. אני חושב, אני למשל אישית חושב שאין סכנה לדמוקרטיה בישראל. אני מאוד מתנגד לרפורמה, מאוד מתנגד, עוד יותר מתנגד לקואליציית הזוועה שיש כאן, אני לא חושב שיש סכנה לדמוקרטיה בישראל. עכשיו, עוד פעם, בלי להיכנס בכלל לדיונים אם זה כן או לא, אבל זאת נקודה שגם היא יכולה להיות ביקורת על המיעוט. אתה אותנטי, זה נכון, נפגע לך ציפור הנפש, כי אתה לא מוכן להיות טייס תחת דיקטטור. אתה התנדבת לטייס כי ידעת שיש פה מדינה דמוקרטית. אם השתנו כללי המשחק, אני לא מוכן לעשות את זה. זאת בעצם הטענה. אבל אם באמת אני צודק שאין פה חשש לדיקטטורה, אל תגיד לי שהשתנו כללי המשחק. אתה פשוט מעריך לא נכון את המציאות, או שזה אפילו מניפולציה, אבל אם אנחנו מניחים שזה לא מניפולציה, פשוט לא מעריך נכון את המציאות. אני חשבתי בדיוק היום מה קרה עם יגאל עמיר. אני כל הזמן התקוממתי כנגד הביקורות על יגאל עמיר. למה? אם יגאל עמיר חשב שבאמת רבין הוא רודף, אני מאמין לו שהוא חשב את זה, הרבה חשבו את זה, שרבין, אם הוא יממש את ההחלטות שלו, כולנו בסכנת נפשות. עכשיו, זה מה שהוא חשב, עוד פעם, אתה יכול להסכים, אתה יכול שלא להסכים, אבל זה מה שהוא חשב. אז הוא לשיטתו לא צריך להרוג את רבין? זה דין רודף, מה זאת אומרת? הוא בטוח שרבין עכשיו הולך לרצוח את כולנו. אנחנו חושבים אחרת, בסדר, אבל הוא לשיטתו, כשהוא מקבל את ההחלטה, אז הוא צודק, זה דין רודף. הוא האמיץ היחידי, הוא החכם היחידי, כן, שיציל את כולנו מידי עצמנו. אנחנו הולכים להתאבדות המונית, והוא זה שיציל אותם. כמו, כן, גרינשפן לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה. גרינשפן והשני, כן, יש שניים, בצרפת ובשוויץ. יש שם שניים. אחות של גרינשפן הכרתי, הייתה בתל אביב. בכל אופן הזה, הטענה שהוא פעל לשיטתו, מה אתה רוצה ממנו? הדבר היחידי שאני יכול לבוא אליו בטענות, תשמע, זאת החלטה קרדינלית. זה שאתה חושב שהוא רודף, אבל שמע, כמעט כל הציבור האחר לא חושב שהוא רודף, לפחות לא ברמה כזאת שמצדיקה להרוג אותו. אתה מתעלם לחלוטין מזה שאתה דעת יחיד או כמעט יחיד, זה לא אחראי. זאת אומרת, בשביל לקבל החלטה כל כך דרמטית, אתה צריך להיות מאוד זהיר בשיקולים שלך ומאוד משוכנע. ולהיות מאוד משוכנע בזה שאנחנו כולנו הולכים להתפגר בגלל הצעדים של, של, של רבין, פה יש מקום לטענות. אתה לשיטתך צודק שהוא היה רודף, אבל זה שזאת שיטתך, יש פה מידה של רשלנות. שים לב, אחרים לא כולם מטומטמים. עכשיו, כאין הטענה הזאת אני רוצה לטעון כאן. אתה אומר שהולכת להיות פה דיקטטורה, ולכן אתה מסרב פה ואתה מוציא את הכסף בארץ, וכל אחד עם צעדי המחאות שלו, אוקיי? אבל, ולכן הוא לשיטתו, אתה יודע, הוא לא מוכן לשרת דיקטטור. אלא מה? שאני חושב שאין חשש אמיתי שיהיה פה דיקטטורה. בערכת המציאות שלו, לדעתי הוא קיבל אותה בפזיזות. בפזיזות ועם קצת שטיפת מוח, עם עזרה של הקבוצות שאופפות אותו. עם המון שטיפת מוח, משני הצדדים. זה כן בסיס לאיזשהו סוג של טענה. כשאתה מקבל החלטה כזאת, סירוב של טייסים, של טייסת כמעט שלמה, זאת החלטה לא פשוטה. זה מאיים על התפקוד של הצבא. עכשיו אני מקבל את זה ברמה העקרונית אם באמת אנחנו הולכים להפוך לדיקטטורה. אבל אתה צריך להיות מאוד משוכנע שאנחנו הופכים להיות לדיקטטורה בשביל לקבל החלטה כזאת. ואני לא חושב שיש פה בסיס מספיק כדי להיות משוכנע בזה לגמרי. ואז השאלה היא, מותר לך לעשות צעד שהוא לשיטתך, ששיטתך עצמך לא כל כך מבוססת. זה פחות או יותר המתווה של הדיון, ועוד פעם, במובן הזה כל אחד כמובן יגבש לעצמו את העמדה, אבל תראו, הדיון יותר עדין ממה שחושבים, משני הצדדים. צריך לשקול פה כמה וכמה שלבים, ולכל אחד יש שני צדדים. זה לא clear case, בשום כיוון. זה לא דברים פשוטים, הדיון הזה, הוא הרי גורל. המדינה הזאת כרגע יש לה סיכוי לא אפסי להתפרק לדעתי. סיכוי לא אפסי. להתפרק ממש. נחזור לגלות, להיות כמו שהיו אבותינו. גם אבותינו 10 שנים לפני שהיה להם גלות לא האמינו שיהיה להם גלות. היה פעם פאנל באלקנה, ואבא שלי בתור זקן התושבים, הוא היה עוד ניצול שואה, אז דיבר שם, האם יכולה להיות עוד שואה? כלומר, כולם אמרו שלא, והוא אמר, למה לא? מי אמר שלא? למה אתם מניחים לי זה לא יקרה? יש תפיסה כזאת, כאילו, גם האלה של השואה 10 שנים קודם, מה זה 10 שנים קודם? אפילו תוך כדי יש הרבה שלא האמינו שזה קורה. זה יכול לקרות, גם לנו יכולים לקרות דברים שאנחנו קראנו עליהם בספרי ההיסטוריה. זה יכול לקרות. ולכן אני אומר שמקבלים החלטות במצב כל כך נפיץ, יש תביעה כפולה ומכופלת, לפחות את ההנחות העובדתיות שלך תבדוק בזהירות. זאת אומרת, לא מספיק שזה לשיטתך מסקנה הצפי העובדתי, ולכן לשיטתך הצעד שלך מוצדק. אני מקבל טיעון כזה, אבל ברגע שהצעד הוא באמת הרי גורל, הוא מאיים על עצם קיומנו, תבדוק טוב טוב את ההנחות העובדתיות שלך. ויש תביעה, לי יש תביעה לפחות, שאנשים לא בדקו כל כך טוב את ההנחות העובדתיות שלהם.
אז הרב, לשנייה, לא הבנתי אם כן מה זה עריצות הרוב, כי בעצם כבר בהתחלה המיעוט הסכימה לכך שהשלטון הנבחר יפעל לפי הרוב כל הזמן, ב-100% מהמקרים.
במגבלות, במגבלות מסוימות. אחד מהם למשל, שהרוב לא יכול לשנות את כללי המשחק. כי הרי אנחנו סיכמנו את כללי משחק מסוימים. מה, הרוב גם יכול לקבוע שמעכשיו והלאה אין יותר בחירות? אין יותר בחירות. ביבי נשאר מלכנו לנצח. הוא יכול?
אז איפה אתה שם את הגבול?
איפה אני שם את הקו? כל אחד, לפני שהוא מסרב, הוא עושה צעד, כן, דרמטי, רדיקלי, צריך להחליט האם זה מבחינתו איזשהו קו אדום שמשם והלאה הוא לא מוכן יותר להישאר שותף לאמנה הזאת. זה לא משהו אוניברסלי. אנשים שונים, יש להם ערכים שונים. ולכן הסכמה חברתית זה עסק רגיש. כי כל אחד יש לו קו אדום משלו. וצריך, מצד אחד, אתה צריך להיות זהיר גם עם הקו האדום שלך, ומצד שני, בני אדם צריכים להיות זהירים לא לפגוע בקווים אדומים של אחרים. גם אם אתה לא חושב שזה קו אדום כל כך קריטי.
והשלטון צריך להיות זהיר לקו אדום של כל האזרחים?
נכון, בהחלט. אני היה לי ויכוח, דיברתי עם המדרור לפני כמה ימים, הייתי לגייס אותו אני ככה עוסק הרבה בפעילות עכשיו סביב הרפורמה, אז רציתי לגייס גם אותו. אז היה לנו דיון ארוך, הוא אומר, תראה, מה רוצים שהממשלה תשעה את הרפורמה. זה היה לפני שביבי הודיע שהוא משעה. למה לא דורשים המפגינים להפסיק להפגין גם? גם הם צריכים לוותר במשהו. זה לא הולך הצדדים. למה נזכרתי בזה?
יש לטום צריך להיות זהיר לכל הכבדון
אז אמרתי לו, תראה, אתה צודק באופן עקרוני, ויש בעיה טכנית, אין עם מי לדבר. ושהמנהיגות של האופוזיציה לא שולטת על המחאות. הם לא הבוסים שם. לפיד וגנץ לא מנהלים את מה שקורה ברחוב. להפך, הרחוב מנהל אותם. וברחוב עצמו יש כמה ארגונים וכמה מנהיגים, אין באמת עם מי לדבר ולהגיע לסיכומים. זה כמו עם הפלסטינאים. אתה מגיע לסיכומים עם החמאס, אז פתח מתחיל איתך. מגיע לסיכומים עם פתח, אז החמאס מתחיל איתך. כשאין ראש אחד, אתה לא יכול להגיע לסיכומים. ולכן אין עם מי לדבר. עכשיו אמרתי לו, תראה, כשאתה היית מפקד בצבא, יש לך יחידה, פלוגה, נגיד שאתה מ"פ, יש לך פלוגה, אתה יודע שאם תיתן פקודה מסוימת, לא יודע מה, שליש מהפלוגה, 25% מהפלוגה יסרבו. לא בצדק, כן בצדק, אבל זאת העובדה. אתה תיתן את הפקודה הזאת?
מה זה מ"פ?
מפקד פלוגה. אתה תיתן את הפקודה הזאת? ברור שלא. הוא הסכים איתי, ברור שלא. זאת אומרת, אתה, גם אם אתה שייך לרוב, גם אם אתה מפקד, ויש לך זכות, אתה מפקד, ואתה צריך להיות חכם. אם אתה נותן פקודה שמבחינת 25% מהיחידה שלך, היא עברה קו אדום, אל תיתן אותה. למרות שרוב היחידה או רוב הציבור חושב שזה נכון, כך נכון לנהוג. אתה חושב שזה נכון, אבל הם לא רק שחושבים שזה לא נכון, אלא זה קו אדום, זה לא אותו דבר. אם מבחינתך זה גם קו אדום, אז אין מה לעשות, זה קו אדום מול קו אדום. אבל אם אתה חושב שכך נכון, אבל מהצד השני יש אנשים שאומרים, תשמע, זה ציפור הנפש שלה. אז אל תיתן את הפקודה, אל תהיה טמבל. זאת אומרת, אתה חושב שהרפורמה היא נחוצה, והיא גם לא נוראית. אני חושב שהיא נחוצה ולא נוראית, רק אם היא קיצונית. בסדר, גם הוא חושב שהיא קיצונית דרך אגב. לא משנה. אבל עדיין כשאתה רואה שזה מה שעומד מולך, וזה מיעוט, נכון, אתה הרוב. תהיה חכם, אל תהיה צודק. אתה לא נותן פקודה במצב כזה. זה א' ב', אין כן, אתה רוצה לפרק. למה לא הכניסו את כל הטייסים האלה לכלא? כי אתה לא יכול להכניס טייסת שלמה לכלא. גם לא פלוגה של גולני אגב, זה לא פרוטקציה לטייסים. גם פלוגה שלמה של גולני לא הכניסו לכלא. אם זה פלוגה שלמה, היה פעם איזה סיפור כזה. אני נדמה לי שהם יצאו מיד. איזה סירוב של כל הפלוגה או משהו כזה, זוכר איזה סיפור כזה. לא, אתה לא יכול לטפל בצורה כזאת, זה בכל זאת. יש פה מדינה דמוקרטית, אנשים יכולים להביע דעה, הם חורגים מהחוק, כן? קרונית היה צריך לנסות אותם לכלא. בסדר, אבל זה לא עובד. אז אם אתה יודע שזה יהיה המצב, אל תיתן את הפקודה. אגב, אני פעם דיברתי, אני קצת נסחף, אבל פעם דיברתי עם חבר'ה מהמחזור השני בירוחם, שהם עמדו לצאת לקורס קצינים. הם באו אליי ככה לשיחה לפני שהם יצאו לקורס קצינים. אמרתי להם, תראו, אני לא הייתי יוצא למלחמה עם חייל שאני יודע שלא יסרב לי אף פעם. לא הייתי יוצא איתו למלחמה. אני יכול לרכב על סוס, אבל החייל הוא לא סוס. הסוס אני רוצה שישמע בקולי, שלא יהיה כמו חמור, אתונו של בלעם, כן, שעוצרת למרות שהוא רוצה להתקדם. אבל חייל הוא לא סוס. אם החייל הוא ראש כל כך קטן, או אוטומט כזה שמקיים את כל הפקודות, כמו עם הנאצים, כן, שקיימו פקודות, זה היה טענת ההגנה שלהם, הוא חייל רע, לא יוצא איתו למלחמה. זה לא אומר שהחייל צריך לסרב כל פעם, אבל אם אתה יודע שזה חייל שיש לו עמוד שדרה, ואם אתה תחצה קו אדום, אתה תכתוב סירוב בפרצוף, אז אתה יודע שיש פקודות שאתה לא תיתן. יש פקודות שאתה לא תיתן. עוד פעם, אם הן חיוניות, אין מה לעשות. אתה תיתן אותן והוא ייכנס לכלא. אבל אתה תשקול טוב טוב את הפקודות שאתה נותן, כי אתה יודע שמי שעומד מולך הוא לא מריונטה. ואז הפקודות שלך גם יצאו יותר טובות. זה יוצר, האפשרות שחייל יסרב יוצרת צבא יותר טוב, לא פחות טוב. כמובן, כל עוד לא מממשים את זה סתם ככה. אבל האפשרות שקיימת, שאתה לא צבא נאצי כזה, שמה שאומרים לך אתה עושה, ולא משנה, גם אם זה אומרים לך פקודה להרוג את כל העולם. אתה יודע שיש לך גבולות גזרה, מפקד שתמיד ישמעו בקולו, לא יחשוב פעמיים על הפקודה שהוא נותן. אין בעיה, הוא נותן פקודות וזה, מה אכפת לו? הוא ממלאים את כל מה שהוא אומר. אם אתה יודע שלא ממלאים אוטומטית את כל מה שאתה אומר, אתה תחשוב פעמיים על פקודה שאתה נותן. הפקודה תהיה יותר נכונה, יותר מושכלת. זה מאוד עדין, זאת אומרת, אתה מפקד, באופן עקרוני צריך לשמוע בקולך, זה נכון, מי שנכנס בקולך, מי שומע בקולך, ייכנס לכלא, וגם זה נכון, אבל תהיה חכם. העסק הזה הוא מאוד עדין, ונורא חשוב לעשות את ההגדרות הבסיסיות של מה הזכויות שלך, איפה המוסר נכנס, איפה הזכויות שלך נגמרות, ומה הערכת המצב העובדתית שלך. יש פה המון, המון פרמטרים, שכל כך מתערבבים בשיח וכל כך לא בהירים לשני הצדדים, שזה כמעט לא מאפשר לשוחח. כולם שבועים בתוך איזה קונספציות, שאתה צריך לפרק את זה ברמה המושגית, ואני חושב שזה היה מפוגג הרבה מאוד מהמחלוקות שיש היום. אם היו מוכנים לשבת רגע להקשיב לאיזשהו ניתוח מושגי מסודר, אחרי זה לא אומר שזה היה סוגר את כל הוויכוחים, אבל הוויכוחים לפחות היינו יודעים איפה קווי החזית, על מה מתווכחים ועל מה לא. היום כולם הולכים אחוזי אמוק אחרי, לא יודע, מה שנראה להם מהבטן. זה מטורף, אי אפשר לדבר. והכל שאלה של ניתוח מושגי, ועל הניתוח המושגי הזה אני חושב שכולם יכולים להסכים, מימין ומשמאל ומהאמצע. לא, זה לא, הוויכוח הוא לא בניתוח המושגי, הניתוח המושגי לדעתי יכול להיות מוסכם. עכשיו השאלה, איפה הקו האדום שלך, מערכת המציאות שלך, פה יהיו ויכוחים, כל אחד והערכים שלו, הערכות המציאות שלו, בסדר גמור. אנשים שונים, אבל היום אפילו את הוויכוח אי אפשר לנהל, בגלל הבלגן, הערפול המושגי שנמצא כאן. עכשיו הטענה, מה שאני רוצה לסיים, כי אני רואה שאנחנו כבר מגיעים לסוף, הטענה שלי שיש פה איזשהו סוג של מיגו. מה זאת אומרת? יש מיעוט שאומר, תראו, יש פה איזשהו קו אדום, או צפוי שיהיה קו אדום. עכשיו אני אומר, אני לא רוצה לפרוש מהמשחק. כאילו, לפרק את האמנה החברתית. באופן עקרוני, אם המיעוט מודיע, חברים, אנחנו סיימנו, אני פורש מהאמנה החברתית הזאת. נגמר, אין לה רוב שום תוקף. כמובן שהמיעוט לא עושה את זה על כל דבר. לפעמים הוא יגיד את זה באופן טקטי, שהוא לא באמת מתכוון לזה, שזה לא ישר. אבל יש איזשהו סוג של מיגו, מיגו כוח טענה. אתה אומר, הרי אני יכול לפרק את האמנה הקולקטיבית שלנו. עקרונית אני יכול. הכוח שלי לפרק את האמנה הקולקטיבית נותן לי איזשהו כוח או זכות לדרוש דרישות, גם אם זה לא ממש בקו האדום, אלא עשוי להגיע, עלול להגיע לקו האדום, או קרוב לקו האדום. ואז אני אומר, תראה, אם לכם הרוב, זה לא משהו שבציפור הנפש, אתם חושבים שכך נכון, אבל זה לא איזה משהו שבלעדיו חייכם אינם חיים. אז אני דורש מכם להתחשב בזה שאצלי זה מאוד חשוב. נכון שאני המיעוט, אבל המחיר מבחינתי הוא מאוד גבוה. לכן תוחלת הרווח שלכם מול תוחלת ההפסד שלי היא שקולה. נכון שאתם הרוב, אבל כמה זה שווה לכם, זה שווה לכם מעט. אם תכפילו את שני הדברים האלה אחד בשני, התוחלת יוצאת שווה. וכיוון שיש לי את הכוח לפרק את האמנה הקולקטיבית הזאת, אז תנו לי את הכוח הזה גם בתנה, כשאני אומר, תראו, אני יכול לפרק. תראו את זה כמפורק. אתם צריכים להתחשב במה שאני אומר בגלל המיגו שיכולתי לפרק. זה רק ביטוי מטאפורי. העובדה שיש לי זכות לפרק, זה לא נכון שאני מבקש חסדים. יש לי זכות לפרק. היא נותנת לי איזשהו כוח אמיתי במסע ומתן. צריך להתחשב בזה. זה שיקולים של צדק, זה לא סתם כיפוף ידיים. כוח פה מסרק תפקיד. בדיוק כמו הצד השני אגב. אבל כאשר, לא יודע מה, אנשים מתלוננים מה, לטייסים יש פרוטקציה מול המכונאים, כן, עם השיחה המפורסמת של הראל סגל, או מה זאת אומרת, שדדו לנו את הכל, כל מיני עשירים, הייטקיסטים, סטארט-אפיסטים, טייסים, כל מיני אנשי אליטות, למרות שהם הפסידו בבחירות, הם דורשים לשנות את ההחלטה הפוליטית, אוקיי? שזה לא הוגן. זה לא לגמרי מדויק. קודם כל, רוב העם היה בעד הפסקת המרוץ של הרפורמה, לא ביטול הרפורמה, אבל הפסקת המרוץ וביטול של הרפורמה, כולל מצביע ליכוד. לכן זה לא נכון שכשהם קיבלו את הרוב בבחירות, אז זה אומר שהם פועלים בשם הרוב. זה הסיסמה שכל הזמן חוזרים עליה. לא נכון, היום הם לא פועלים בשם הרוב. חד משמעית. כל הסקרים מראים את זה. הרוב אומר צריך למתן, צריך להגיע להסכמות, גם במחיר של ביטורים, גם מי שכן חושב עקרונית שהרפורמה ראויה. אבל עדיין הוא אומר בסדר, אבל צריך, אין ברירה, צריך להגיע להסכמות, צריך למתן. ואל תגיד לי שאתה פועל בשם הרוב. זה לא נכון פשוט, אתה פועל בשם מיעוט. חד משמעית. זאת זכותך החוקית, כי אתה נבחרת בקולות הרוב. אבל אל תגיד לי שמוסרית אתה פועל בשם הרוב. זה לא נכון. בית, אני אומר, שהכוח הכלכלי, אינטלקטואלי, תרבותי, מה שאתם רוצים, שיש למיעוט הזה, יש בו גם איזשהו סוג של צדק. תראו, זו הדוגמה שהבאתי גם כן באחד האתורים. לארצות הברית יש זכות וטו במועצת הביטחון. לבלגיה אין. לא פייר, נכון? מה זאת אומרת? דמוקרטיה, יש הצבעות, מקבלים לפי הרוב. לא, זה צודק מאוד. ושכל משבר שקורה בעולם, מי שולח את החיילים ומשקיע את הכסף כדי לטפל בזה? בשם האום. ארצות הברית. אז אם ככה, אז יש להם גם זכות יתרה, יותר מאחרים, להשפיע על ההחלטות שמועצת הביטחון מקבלת. יצחק תשובה משלם מיסים כמו עיר שלמה, אם לא יותר מזה. אז אני חושב, אין לו יותר זכות בקלפי, יש לו כל אחד בקלפי. אבל אם הוא מנהל, אני לא מדבר עליו אישית, כי אני לא יודע מה עמדתו, סתם אני מדבר על מישהו מיליונר, אוקיי? או מיליארדר, לא משנה. אז הוא מוציא את הכסף לחול, אומרים, זה לא פייר, אתה מנצל את הכוח הכלכלי שלך כדי להשפיע. נכון? כמו שהוא מנצל את הכוח הכלכלי שלו כדי לתרום לאוצר המדינה, וכולנו חיים בגלל זה. זאת אומרת, יש משהו בזה, הכוח גם נותן לך משקל יותר בשיקולי צדק. יש בזה משהו, זה לא דבר מופרך שאנשים משתמשים בכוח שיש להם, למרות שהם מיעוט, נכון? זה חלק מהעניין. טוב, זה הטיעון הקומוניסטי, אני לא מקבל אותו. אחרת, לפי הטיעון הקומוניסטי הזה, אז בעצם, אז היה צריך להיות שכולם מרוויחים אותו דבר. למה תשובה מרוויח יותר? כנראה שהוא תורם יותר, תורת המשחקים, זה לא... זה בדיוק, זה אותו דבר, כי הוא מוכן להסתכל, וזה הכל, נכון? בקיצור, מה שאני רוצה לומר זה שהמצב הוא הרבה יותר מורכב מהשאלה הפשוטה של שלטון הרוב, עריצות הרוב, כל מיני סיסמאות שאני זרוק לך להעביר, שכולם נכונות. אבל כשמסתכלים אחורה על ההגדרות המושגיות, מאיפה זה יוצא ומה זה אומר, מתברר שהתמונה יותר מורכבת, לשני הכיוונים, יותר מורכבת. אין פה עמדות פשוטות, אין פה מישהו שבטוח צודק ומישהו שבטוח טועה, זה באמת מורכב. וברגע שזה באמת מורכב, זה עוד יותר סיבה לא ללכת עם ראש בקיר. להגיע לאיזשהו סוג של הסכמה, ולא יודע, אין ברירה. גם אם אתה חושב אחרת, אף אחד מאיתנו לא רוצה לפרק את החבילה הזאת. טוב, ניירתי את ההערות שלי, בכל זאת קצת נכנסתי יותר מדי לאקטואליה, אבל מקווה שלא יותר מדי, הייתי חד צדדי לטובת האמצע. טוב.
הרב, אפשר שאלה? שתיים, צוות. אחת, הרב שוב פעם מפריד בין המוסר לבין הכללים של הדמוקרטיה שהם זכויות. בכלל, הפיקציה הזו של זכויות, יש לה על מה לסמוך. מאיפה, מי אמר לנו שיש דבר כזה בכלל?
אני חושב שפעם כבר התווכחנו על זה, אני חושב שכן.
שאלה שנייה, לגבי, אני שואל יותר, לגבי הנושא שהרב אמר על יגאל עמיר, כאילו הוא טועה והוא חשב שהוא רודף, אז מה אתה רוצה שיעשה? הוא חשב שהוא מציל את המדינה מרודף. אז בעצם באותו שיקול דעת אפשר גם להגיד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם היטלר באמת חשב שהיהודים הורסים את העולם, אז בעצם הוא לא כל כך, הוא לא רע, הוא טעה אולי.
ברור, כתבתי את זה בטור, ברור, חד משמעית. רק אני אומר, בדיוק אותה טענה שיש לי ליגאל עמיר, יכולה להיות גם להיטלר. האם אתה בדקת עד הסוף שבאמת היהודים הולכים להשמיד את העולם? עובדתי, את העובדות שעליהם הסתמכת. בדקת בצורה רצינית? כי אתה עשית צעד מאוד דרמטי. אני חושב שהוא לא בדק את זה בצורה רצינית, נדמה לי, אבל לא יודע, אם הוא מרגיש שהוא... אז הנה חינמי, אין לי טענות אליו, חוץ מזה שאני אראה לו בראש, כי אני לא רוצה שהוא יערוג אותי. אבל אין לי טענות.
אבל אתה לא חושב שהוא רע?
לא.
רע במלוא מובן המילה.
יש לי טור, זה 372, לא זוכר כבר איזה טור, נדמה לי 372, מישהו הזכיר את זה פה קודם.
כן, כן.
אתה מדבר על שיפוט של אדם לשיטתו. אתה מחפש באתר, שיפוט של אדם לשיטתו.
372.
כך פירטתי בזה. מה?
372, כן. רב, אפשר שנייה? אתה אומר שהרוב כאשר אתה אומר שהרוב הדמוקרטי הוא כלי לבטא את רצון העם ולא כלי להגיע לאמת, האם זו טענה עובדתית או טענה נורמטיבית? במילים אחרות, האם לא יצריך להיות שהרוב הדמוקרטי יהיה כלי ל...
לא, לכן אני אומר, יכול להיות שעובדתית הרוב גם בדמוקרטיה הוא כלי להגיע לאמת. אני לא מתווכח על זה, אני חושב שלא, אבל לא זה הוויכוח שלי. גם אם זה נכון, לא זאת הסיבה שהולכים אחר הרוב. טענה שלי טענה נורמטיבית, לא עובדתית.
הייתי חושב בדיוק הפוך, שבעצם הרוב הדמוקרטיה היה צריך להיות רוב ככלי להגיע לאמת. אני למשל הייתי רוצה לחיות במדינה שההחלטות שלה יתקבלו לפי קריטריון הצידוק.
שים לב איך שאתה עצמך נימקת את זה. נגיד שאתה מסכים שאיזה גאון אחד ינהל את המדינה בשבילך, כי אתה יודע שהוא יקבל החלטות יותר טוב ממך. אתה מבין למה הוא ינהל את המדינה? כי אתה הסכמת. זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה. אם רוב הציבור יחליט שהוא רוצה פורום קטן שיקבל את ההחלטות הכי נכונות, לגיטימי לגמרי. אבל אם הציבור לא רוצה, אתה לא יכול לבוא אליו בטענות בגלל שהם יקבלו החלטות יותר נכונות. אז אתה מבין שהתשתית זה לא הנכונות של ההחלטות, אלא הזכויות של בני האדם. אם אני, מכוח זכויותיי, אני רוצה לקבוע פורום שיקבל את ההחלטות הכי נכונות, בסדר גמור, זה נקרא לממש את מה שאני רוצה. אמן?
קצת...
לא, זה נקרא לשמוע לדעת הציבור. כשהציבור אומר, אני רוצה שלושה פילוסופים שנהלו את המדינה. זה נקרא שאנחנו מנהלים את המדינה לפי מה שהציבור רוצה. כי הציבור רצה שהם ינהלו. אז התשתית היא לא בגלל שהפילוסופים קולים לאמת. לא זה מה שנותן להם את התוקף, את הסמכות. מה שנותן להם את הסמכות זה שאנחנו החלטנו שאנחנו רוצים שהם ינהלו. בגלל
בסדר,
שהם קולים לאמת.
בסדר, אז אני אומר שבעיקרון לא היינו צריכים לשמוע את קולו של הציבור, לא היינו חייבים ולא צריכים, וזה רע לשמוע את קולו של הציבור, היינו צריכים לשמוע לקולו של הפילוסופים ולא לקולו של הציבור.
אז אני אומר, אם תשכנע את כל הציבור, בזה אין שום בעיה.
לא, אני לא רוצה לשכנע אותם.
אם אתה לא תשכנע אותם, אתה לא יכול לעשות את זה. לא יכול כוחנית.
לא, אבל אני אומר שהדמוקרטיה היא צריכה להיות ככה.
מה?
אני אומר שהדמוקרטיה הייתה צריכה להיות ככה.
גם אפלטון אמר, אבל שניכם טועים. רק אם אתה תשכנע את הציבור שיהיה להם יותר טוב אם הפילוסופים האלה ינהלו את המדינה, והציבור יסכים, אין שום בעיה, כי זה מה שהציבור החליט. אבל בסוף בסוף הציבור צריך להחליט.
אם נניח במצב מסוים כל הציבור מוסט לאיזה דבר אובדני לחלוטין, נניח גרמניה לקראת סוף הדרך, זה היה, הלחמה שלה הייתה אובדנית לחלוטין, אבל היא הייתה מוסטת.
במצב כזה אני חושב שהאמנה כבר פקעה. אנחנו כבר לא מתפקדים כציבור, איש לא עליך ישראל, אז תציל את עצמך.
הרב, דרך אגב, לא ברור שהרבנו תם בעצם מסכים עם מה שהרב אמר, ובעצם כשהוא אומר פה אחד, הוא מתכוון שהמיעוט צריך לקבל על עצמו, גם כן להיות לקבל את ההסכם הכללי.
איך הרבנו תם מסכים לזה? אם גם המיעוט מסכים שילכו אחרי דעת הרוב, זה נקרא פה אחד. זה בסדר. אם כל הציבור מסמיך מישהו אחר שיקבל את ההחלטות, לא אכפת אם ההחלטות שלו לא מקובלות על חלק מהאנשים. כל עוד אותו חלק אומר, גם אם זה לא מקובל עליי, הוא ינהל את העניין. זה נקרא ללכת פה אחד.
אז כנראה שרבנו תם התכוון לזה, הרי הוא לא התכוון, אחרת באמת אי אפשר לחיות.
לא, ברור שהוא התכוון לזה. לא, אבל יש הבדל גדול, הוא לא אומר אותו דבר כמו שאר הראשונים. מה קורה אם המיעוט לא מסכים? אם המיעוט לא מסכים, אז אי אפשר לעשות את זה. צריך שם...
אז אתה, אם הוא מחליט לפרק את החבילה כמו היום, אז...
צריך שהמיעוט יסכים, זה בדיוק הנקודה. אתה צודק שהמרחק בין רבנו תם לשאר הראשונים לא כל כך גדול כמו שנראה. זה אני מסכים. בסדר? אוקיי, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.